זה ישמע אולי קצת קלישאתי, או לא ברור בכלל איך זה קרה, אבל נפצעתי במקום העבודה שלי ב-2010, והקטע הכי הזוי זה שניר, השותף שלי לחיים וגם לעסק, נפצע 3 חודשים לפניי. כאילו מה הסיכויים שבאמצע out of nowhere בחיים, שנינו נפצעים, ועם קונספציה הזאת של אנחנו נמצאים במקום יציב, במקומות עבודה יציבים, או במשרד הביטחון, אני באלעל, גופים גדולים, פתאום קורה לך משהו, ואתה כאילו מקבל איזה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, איזה בעיטה באחוריים, איזה סטירת לחי, או איזה אהה מומנט כזה. אני חושבת שזה רגע שאתה מבין של, אוקיי, משהו פה פתאום קורה לי בחיים, איך אני מתמודד עם זה. פתאום ההבנה העמוקה הייתה, שבכלל לא היה לנו ידע בהתנהלות פיננסית, שזה משהו שאף פעם לא לימדו אותנו. ואז פתאום אמרנו, אוקיי, אנחנו עכשיו לא חיים איך שאנחנו רוצים, שנינו הצטמצמנו לאיזה משכורת בדיחה של איזה 5-6 אלף שקל בחודש, אמנם כסטודנטים, אז אתה יודע להתמודד עם זה, אבל זה פשוט לא היה מה שרצינו לחיות בחיים שלנו. אז אמרנו, אוקיי, אז איך אנחנו עכשיו עושים את השינוי? איך אנחנו יוצאים ממשוואה של זמן שווה כסף, מכלוב הזהב, מהמרות שכולם הולכים אליו, שוב, קצת קלישאות שאני אומרת, אבל תכלס, זה כל כך נכון, ואיך אנחנו עושים את השינוי הזה. אני חושבת שזה היה ה-moment שלנו.
מעולה, אז מה היה אחרי הרגע הזה? כלום, מה החלטתם?
אז באמת הבנו שאין לנו ידע בהתנהלות פיננסית, וניר הלך ללמוד במשך שנה אימון וייעוץ לכלכלת המשפחה, עד אז הם נקראו אש לידור פילוסוף, בהמשך הם אש ולידור ופילוסוף קצת התפצלו, אבל הוא ממש למד את זה במשך שנה, התחלנו להיחשף לכל מיני תכנים של תודעה, התפתחות אישית, עשינו כל מיני קורסים של איך לכתוב ספרי ילדים לאמזון, כי חשבנו שזה משהו שיוכל לעזור לנו ולהניב לנו, ובעצם להוציא אותנו מהמשוואה הזאת של זמן שווה כסף. כשבעצם המשוואה של זמן שווה כסף, אגב, היא לא המשוואה המדויקת, כי המשוואה יותר מדויקת, לפחות נכון למקום שאנחנו נמצאים בו היום, זה שהכסף שלך עובד, הכסף שלך עובד לטובת כסף פסיבי, ועל זה היום אני מצרפת לטובת מטרה ראויה. כי ככל שאנחנו נצרף מטרה ראויה בחיים, אז החיים התכווננו בצורה נכונה. תקרא לזה אלוהים, יקום, הכל הולך. אבל תכלס, כשיש לך מטרה, יש לך איזושהי נקודת יד, ואז אתה גם יודע למה לצפות.
נמצאת איתי היום דסי לייבל, דסי יזמית נדלן בארצות הברית ובאירופה. היא ובן זוגה, בעלה והשותפה העסקי מנהלים יחד חברה בנושא. דסי גם מרצה להתפתחות אישית ועסקית. לפני 6 שנים היא ובעלה פתחו חברת נדלן שעוסקת בהשקעות ובליווי של משקיעי נדלן בחול. מה המצב, דסי?
היי, מה שלך? איזה כיף להיות כאן, תודה.
לגמרי, כיף גם להריח אותך. אני הרבה זמן חיפשתי ככה נשים בעיקר, שעוסקות בתחומים של השקעות ופיננסים. וקיצור, אז אני שמח שככה יצא לנו להיפגש ולעשות את השיחה הזאת. כן. אז אני אשמח שכזה תספרי על עצמך טיפה על העומק, שמי ששומע אותנו יוכל טיפה להכיר אותך, למרות שזה לא באמת הכירות, אבל טיפה להבין מי את.
אז אני דסי לייבל, אני נשואה באושר לניר. אנחנו הורים לתאומות זהות, ליה ושקד ולעוד קטנצ'יק חמוד בשם רוי. היום אנחנו מתגוררים בעמק חפר, במקור אני מתל אביב, ככה שתמיד צוחקת שתל אביב התחילה להיות מגניבה כשאני יצאתי ממנה בגיל 21-22. בעבר הייתי קצינה בצבא, עשיתי שירות צבאי של 3.5 שנים, קצינת מודיעין. לאחר מכן הלכתי להיות דיילת אוויר. אני חושבת שאיפשהו שם זה היה איזשהו זרע קטן שכבר נשתל, שראיתי את כל החברים שלי שבתקופת הקבע שלי עובדים קשה, 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 טסים לחול, נמצאים שם איזה 0.5 שנה, אבל חוזרים ומתחילים מאפס. אמרתי שלי זה לא כל כך מתאים, ורציתי מקום עבודה שיאפשר לי ללמוד, לטייל בעולם ולקבל על זה כסף. אז הלכתי להיות דיילת אוויר, התחלתי בארקיע, ראיתי קצת עולם, לא ראיתי הרבה כסף, עברתי לאלעל, ראיתי עולם, עדיין לא ראיתי מספיק כסף, אבל אני חושבת שזה מה שאולי פתח לי את הראש קצת לעובדה שאנחנו חיים בעולם גלובלי. ושמדינת ישראל היא מאוד מאוד קטנה, ושאם אנחנו, כאילו אם יהיה משהו בעתיד, אז יהיה משהו שהוא גדול יותר. כאילו היום במבט לאחור, חושבת שכל הדברים הקטנים שעשינו לאורך הדרך הרכיבו חלק מהסך של מה שאנחנו נמצאים היום. כלומר, לפעמים אנחנו לא תמיד יודעים מה תהיה הדרך שאנחנו נעשה. הרבה פעמים יש לנו איזושהי מטרה מסוימת, אבל פשוט הכל מסתדר בצורה מדהימה. כאמור, לאחר מכן עברתי לאלעל. ב-2010 נפצעתי, 3 חודשים לפני ניר נפצע. באמת משם התחלנו את הדרך שלנו, שם כבר התחתנו גם ב-2010, מה שנקרא, הוא נפצע לפני החתונה, אני אחרי החתונה, אז גם היו דברים טובים באמצע. ושם באמת התחלנו את הדרך שלנו של להבין איך אנחנו מייצרים משהו נוסף. כלומר, איך אנחנו לא נמצאים במסלול הרגיל של זמן שווה כסף, אנחנו מתחילים להביא או לייצר מכונות שיוכלו לעבוד בצורה כמה שיותר אוטומטית ופסיבית, שאגב, כולנו חושבים שהנה, ניקח מכונה, נקבל אותה והיא תעבוד, אבל צריך להשקיע וצריך לשמן אותה ולהבין אם הצירים נכונים ומתאימים. וזה נכון בכל מחזור חיים של כל עסק, בין אם זה למול לקוחות, אם לקוחות אלה טובים ומה הקהל והסיגמנט, ועד הטופיק והנושא ואיך אתה עושה שיווק ומחירות ומה שנקרא ואת הכל. בהמשך ניסינו להביא תוסף תזונה לארץ, עד שהבנתי שאני דסי הקטנה, דאז גרתי ברמת גן, מוצר מדהים ככל שיהיה מארצות הברית, אבל אני עדיין קטנה למול הטייקונים, וכנראה שזה לא יביא אותי לנחלה של השקט והפסיביות שרציתי, ואני צריך לפעול בזה, אז זה לא כל כך צלח.
זה חלומו של כל יזם מתחיל.
בדיוק.
לעשות את המכה, מה שנקרא.
בדיוק. בהמשך כתבנו ספרי ילדים לאמזון, לא עלינו אותם, כתבנו 9 ספרים.
ולא העליתם?
לא עלינו אותם, לא עלינו כי הבנו שזה, גם זה מצריך המון עבודה. ניר ישב 3 חודשים, סרטי, טבלאות, אקסלים, למד את האלגוריתם של אמזון, ואז בוקר בהיר אחד האלגוריתם השתנה. והבנו שזה מקור שליטה חיצוני ולא פנימי, כלומר משהו שלא תלוי בנו, אלא תלוי באחרים.
אבל יש את כל החברות להוצאה לאור שעושות לכם.
כן, אז זהו, יש לי כבר משהו מוכן, והבנו שבאמת כדי לעשות את זה במסה, אני צריכה שיהיה לי איזה 40 ספרים. עכשיו, רעיונות לא חסר, גם אז כבר היו לנו את התאומות שלנו כבר נולדו ב-2012, אבל הבנו שכנראה לא מזה נגיע כמו שאמרת, העמקה שרצינו לייצר, זה לא מה שהביא אותנו קדימה. זה יהיה עוד משהו בנוסף. אני מחכה שמתישהו באמת כבר נעלה את זה, אבל אני חושבת שלאורך הדרך התנסינו וחווינו קצת יזמויות. ניר זכה בתחרות במקום ראשון בטכניון במסגרת ביסטק, בקונספט של אנרגיה ירוקה, פרויקט שהם עשו במסגרת הלימודים, הוא למד הנדסת תעשייה וניהול, אני פסיכולוגיה ומדעי החיים, אבל אני גם השתתפתי בגוגל קמפוס לימות יזמיות, ככה שגם שם זה
מה זה?
זה היה שיתוף פעולה של ארגון יזמיות המאמם ושל גוגל, של גוגל קמפוס, ובעצם יצרו גוגל קמפוס לימות יזמיות. הביאו מגוון יזמים, סטארט-אפיסטים, אנשים טובים ומוצלחים מכל התחומים, והכי כיף זה שהיה שיכולתי להגיע לשם עם התאומות שלי. היה קיבוץ, שתייה, פופים, אווירה טובה. אני חושבת שזו אחת החוויות המדהימות, ונשארו לי גם חברות איתי עם אותם 3 חודשים, שאגב זה היה כל כך כיף שאני הרמתי את הכפפה והמשכתי עוד 3 חודשים, והזמנו יזמים ומרצים, ואתה יודע, אני חושבת שכאילו באמת היום במבט לאחור, זה היה הרבה ניצנים קטנים כאלה של הרמה של יזמויות קטנות.
כן.
ועד היום יש לי קשרים טובים עם הרבה מאוד מהאנשים שנפגשנו איתם.
ומה עם הנדלן? מתי הקורומן?
אז הנדלן הגיע ב-2014, אבל אני חושבת שעשינו איזשהו תהליך עד לשם. כלומר, היינו צריכים לפתח את השריר של היזמות, את השריר של התודעה, כדי שנוכל להיכנס בכלל למהלך הזה. והתחלנו לשמוע הרצאות, ללכת למפגשים של יזמים, מרצים שהגיעו לארץ, פודקאסטים ששמענו, כנסים, סדנאות בחול. באמת מתוך ההבנה שאנחנו צריכים לפתח את זה וצריך להשקיע בזה. כלומר, אתה יכול להיוולד עם המאפיינים האלה, אבל אם אתה לא תפתח את היכולות האלה, זה שריר שצריך לחזק אותו. ואגב, שריר שהיה קיים אצל ניר. אני כאילו אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? תן לי, אני הולכת לעבודה, אז עבדתי גם כשכירה. תן לי לחזור לשקט שלי. מה אני צריכה עכשיו את כל הדיבורים והקשקשת הזאת? אבל אני חושבת שהוא עשה, אחד הדברים החכמים שהוא עשה, זה שהוא פשוט היה שם את הכל בפול ווליום בבית, ככה שלא הייתה לי ברירה עליה להקשיב, וזה היה מחלחל את התודעה. כן, כאילו איפשהו לפעמים שואלים אותנו אם זה היה הפוך, אם אני התחלתי את זה וניר הוא זה ששמע, אז דווקא לא, אז דווקא ניר הוא רעיוני מדהים והוא יזם מלידה, אני חושבת שהחיבור המעניין בינינו, מעבר לזה שנולדנו יום אחרי יום בהפרש של 3 שנים, כאילו, what did it change us for that, אבל החיבור בינינו מייצר תהליכים והנאה של תהליכים קדימה, שזה כיף. וב-2014 נכנסנו לתחום השקעות הנדלן, כשהעובדה המעניינת היא שעשינו עד היום מעל 400 יחידות של השקעה.
וואו, איפה?
בארצות הברית בעיקר, מרכז וצפון פלורידה, והיום באירופה אנחנו מתמקדים ביוון, אבל העובדה הכי מעניינת היא שלקחנו שנה, כמעט שנה להתחיל.
מה הכוונה? מאז שהתחלתם את התהליך של לשמוע פודקאסטים ולכת להרצאות?
כן, ממש הלכנו ולמדנו את תחום השקעות הנדלן, ולקחנו שנה להתחיל. זה לא שלא היו אפשרויות בדרך, היו מלא אפשרויות בדרך. אגב, זרקנו את הטלוויזיה מהבית, כאילו את הממיר, זרקנו את הממיר מהבית, האקסבוקס עדיין היה מחובר ככה כשרצינו טיפה כיף עם, עם הילדות. וגם היינו כבר, התלמות שלנו היו בנות 2. זאת אומרת שהיינו יושבים לדעתי כמעט כל ערב, מרגע שהיינו נרדמות, מ-9 עד איזה 12, 1, 2 לפעמים, פשוט מתחילים לדבר עם, 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 עם האמריקאים, להתחיל לייצר את הצוותים, עברנו גם מספר אזורים עד שהתפקסנו לאזור שהחלטנו שאנחנו רוצים להיות בו, והאסטרטגיות שאנחנו רוצים להיות בהם. עכשיו, היו הרבה הזדמנויות בדרך, אבל אני חושבת שאנחנו לא היינו מוכנים לזה, וכאילו היה זה... אז הנקודת זמן שניר ואני יושבים ומדברים ואומרים, אין, החודש, אנחנו עושים החודש, זה חייב לקרות. כאילו יש לנו כבר את כל הידע, את כל ה... כבר התחלנו לייצר מסביבנו איזשהו נטוורקינג, אבל כאילו הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות את המהלך הראשון. כשאגב, באותה נקודת זמן כבר היינו באיזשהו ציר הזמן שכולם עושים, אתה יודע, צבא, איזשהו טיול מסוים, לימודים, חתונה, קנינו דירה על הנייר, אז כאילו גם כל ההון שלנו היה מושקע, אז די התחלנו ללא הון עצמי. אני מניחה שאם היה לנו הון עצמי להתחיל איתו, והוא לא היה מושקע באיזה 4 קירות שהיום כבר חילצנו אותו משם, אבל היינו כבר מתחילים עוד קודם לכן, וממש היינו תקועים באיזושהי תקרת זכוכית, כאילו הקטע הזוי זה שאנחנו יצרנו אותה עבור עצמנו. והיום בדיעבד אני מבינה את זה. אז היום אני אוכל לעזור לחבר שאני כבר מלווה אותם, אבל זה... אז לקח לנו שנה, אבל עשינו את העסקה...
איך עושים את זה אז בלי הון עצמי? או שגייסתם כזה...
אז בשלבים הראשונים, וזה נכון לחיים של כמעט כל יזם, friends and family. זה תמיד עובד במעגלים הראשונים. זה לא יכול לעבוד שזה לא במעגלים הראשונים. כי לא מכירים אותך, אין לך ניסיון, וצריך שמישהו יאמין בך. ומישהו יאמין בך בדרך כלל ידי זה שיש לו היכרות מוקדמת איתך.
נכון.
אז משם התחלנו. באמת שכבר מהעסקה השנייה כבר התחלנו להרחיב את המעגלים. אבל... אני חושבת שפשוט היינו כל כך הרבה מוטיבציה, וגם honesty is the best policy for us. כלומר, הרבה פעמים אנחנו שמנו לשולחן ואמרנו להם, חבר'ה, אנחנו לא באים עם מספיק ניסיון, אבל אנחנו באים עם רעב אדיר להצלחה, ואנחנו מוכנים, מה שנקרא, לתת את זה באחוזים. כלומר, יכול להיות שהחלוקות אחוזים שעשינו בהתחלה היו יותר לטובת, יותר לטובת המשקיעים, פחות לטובתנו, אבל זה היה לנו טוב, כי זה נתן לנו את כל הניסיון. אגב, על העסקה הראשונה שלנו לא הרווחנו עליה בכלל. פשוט היינו כל כך צריכים לעשות את התבילת אש הראשונה הזאת, שזה לא עניין אותנו לא להרוויח. כאילו, על פניו זה נשמע זוי, מי עושה איזושהי עסקה מבלי שהוא ירוויח עליה, אבל רק המחסום הפסיכולוגי הזה היה שווה את את המהלך הזה. כאילו, לפעמים אנחנו כל כך רוצים להרוויח, מצד שני, המשוכה הראשונה הזאת שעוברים היא חשובה.
נכון.
שאגב, המשוכה עוד יותר חשובה היא השנייה והשלישית והרביעית, כי בראשונה אתה אומר, אולי היה לי מזל, אולי היה לי פוקס. בשנייה אתה כבר מבין, אוקיי, כנראה שאני יודע מה לעשות פה. ואז בשלישית וברביעית, אז אתה אומר, אוקיי, יש פה משהו, יש פה איזה סיסטם, אני מבין, אני יכול להתחבר לזה.
אני חושב שבהקשר הזה גם הרבה שוכחים שתהליך היזמות, בעיניי, זה אולי 30-40% ידע, וכל השאר זה יותר מיינדסט וביטחון עצמי, פשוט לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות.
ברור, מיומנות, מיומנות, מיומנות. מיומנות לא נבנית ביום אחד. אומרים שכדי להפוך להיות מומחה, אתה חייב כמה 10,000 שעות של השקעה, משהו בסגנון.
יכול להיות.
אבל כדי להיות מומחה, אתה חייב להתמחות בתחום שלך, אתה חייב לקום וליפול. אני חושבת שזה באמת הקונספציה של, כשאתה רואה יזמים, זה כמו פייסבוק, אתה רואה הכל ורוד, הכל טוב. אבל מאחורי כל יזם, יש כל כך הרבה נפילות שהיו מאחורה. אגב, היום אני קוראת לזה מרחב למידה. כי רוב הסיכויים שאני לא אחזור בכלל לאותה נקודה, אלא אני אתקדם מהנקודה שהייתי בה, אני אלמד, אני אחכים. סביר לי איך שגם תהיה עוד איזושהי סטייה מסוימת, אבל אני כבר דרך להתמודד איתה. אני אקבל כלים ותהליכים.
כן.
עכשיו, כל היכולת היום להתמודד עם הדברים האלה נרכשה באמצעות כלים, סדנאות, מנטורים, אנשים שאנחנו עוקבים אחריהם. זה נקרא מודלינג. לא, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אבל בסופו של דבר היכולת שלי להיות יצירתית זה לקחת קצת מידע מפה וקצת מידע משם ולהרכיב את זה למרכיבים של הסלט, של ההוגה, של הארוחה שאני רוצה לייצר עבורי או עבור אנשים אחרים.
ומסך ההשקעות שנעשו עד היום, יש לך איזה סיפורים מעניינים, נגיד על דברים שהם...
תמיד יש סיפורים מעניינים.
דברים מזוהים. זה מה שאני אוהב.
אז העסקה השנייה שלנו שעשינו, קנינו בית צרוף.
בית צרוף?
בית צרוף. קנינו אותו במרכיב ה... קנינו אותו במחיר של הקרקע, ופלוס זה עמלת הולסיילינג, עמלה של הבן אדם שהביא לנו את העסקה, $36,000. All in all הושקע בפרויקט קצת מתחת ל-$95,000, ולדעתי, זה הפליפ הכי טוב שאי פעם עשיתי.
כמה?
מכרנו אותו תוך יומיים, הרגע שעולה לאוויר, הוא ירד לחוזה, $2,000 מעל מה שרצינו. ב-$147,000.
וואו.
כן.
מטורף.
אבל זה באמת, רגע, אז שנייה. אבל זה בוננזה כאילו של אחת ל.
שנייה, אז מי שלא מכיר את המונחים, פליפ זה?
פליפ זה פרויקט שקונים אותו, משביחים אותו, ואחרי זה מוכרים אותו. כלומר, יש מגוון אסטרטגיות שונות בעולם הנדלני יזמי. רוב האנשים מכירים בעצם קנייה, שיפוץ ומכירה, פליפ, והרבה מכירים קנייה, שיפוץ והחזקה, שזה לטווח הרחוק, עם שיפוץ או בלי שיפוץ. כן. יש עוד הרבה מונחים בתוך זה. אבל זה בדרך כלל מה שכולם מכירים, אבל יש עוד הרבה שיטות או אסטרטגיות מגניבות, שהרבה פעמים אני אומרת לאנשים, בואו ננסה להבין מה הפרופיל משקיע שלכם, ואז ננסה להבין מה נכון לכם.
כי כל אחד יש לו אג'נדה שונה ומטרה שונה.
לחלוטין.
וגישה שונה להשקעות שלו.
ברור, גם אם הם יפלו תחת אותה אסטרטגיה, אבל עדיין המקור או הרצון, מה מידת השמרנות של אותו בן אדם. בסדר, אותו בן אדם שנכנס איתנו להשקעה של, של בית צרוף.
כן.
זה פרויקט עם רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה.
נכון.
בסדר, מצד שני יהיו לנו פרויקטים, אגב, כאילו דיברנו על זה מקודם, אבל מתוך 100% מההשקעות שאתה תעשה, תמיד יהיה איזשהו אחוז שהוא פחות טוב.
נכון.
אני חושבת שזה, כמו שאמרת, זה חלק מאיזשהו תהליך, מאיזשהו פרוסס, תמיד יהיה ups and downs. ההבדל הוא, גם האנשים שאתה עובד איתם, כי כשזה טוב אז הכל טוב, אבל מה קורה כשזה גם קצת פחות טוב, וזה תמיד יכול לקרות. אני חושבת שאני בכוונה ככה מדברת על זה, כי בעיקר מי שמתעניין בנדלן תמיד מחפש את ההצלחות, את הדברים הכי טובים שיכולים להיות, ויש לי השקעות באמת מדהימות, נפלאות ונדרות, וגם היו לי כאלה שלפעמים היו קצת פחות טובות, אולי לא התאימו באופן ספציפי לבן אדם מסוים, אבל היכולת להיות יצירתיים, למצוא את הפתרון, למקסם את זה כדי ש, אתה יודע, הרווחים יחזרו גם אם הם נמוכים, אבל עדיין רווחים יחזרו, זה לא משהו שמבחינתי ברור מאליו.
נכון. אז, תגידי רגע, ולנהל חברה כזאת, כזוג נשוי, זו סיטואציה שהיא מורכבת, כדי נשמע לי לא פשוט.
שאלה מעניינת. אני חושבת שעצם העובדה שלפעמים אחד מאיתנו נמצא בחול, היא מקלה על זה, כי בכל זאת להיות אחד עם השני 24/7 זה לא תמיד פשוט.
נכון.
אבל אני חושבת שמעבר לזה זה חלוקת תפקידים בינינו. כלומר, אנחנו לא דורכים אחד לשני על הרגליים, כן יש לנו הרבה קווים מקבילים או ממשקים משותפים, ועדיין לכל אחד יש את התחומי העניין שלו. אני למשל יותר אוהבת להיפגש, לדבר עם אנשים, מערכות יחסים, ליצור את הקשרים. ניר הוא בן אדם יותר של המספרים, יותר של הפיתוח העסקי, שזה יותר הדברים שלו. זה לא אומר שאני לא אהיה שם לתת את העצות, את ההכוונה. אבל לכל אחד יש יותר את הנישה שלו. ואני חושבת שזה באמת עניין של הכימיה של בני הזוג. כלומר, מראש כשנכנסנו לתוך הזוגיות המהממת שלנו עוד ב-2008, בנינו אותה עם תשתיות נכונות, עם אמון, עם כנות, עם רצון להצליח ולתמוך אחד בשנייה. ולכן יש פעמים שיש כל מיני סדנות, למשל, שאני לא אוכלה להגיע אליהם, אבל אני אומרת לו, לך אתה, כלומר, אני תומכת בו בעשייה שלו. והוא עושה סיים מבחינתי. אגב, בראייה שלנו, אם לא היינו מגיעים לאיזושהי התפתחות מקבילית אחד עם השנייה, אז לא בטוח שהזוגיות שלנו הייתה ממשיכה ככה. כלומר, הרבה פעמים אתה רואה אחד מבני הזוג מתקדם, מתפתח, מצליח מאוד, והשני נשאר איפשהו מאחורה. אפשר איכשהו לגשר על הפערים, אבל כדי שיהיה, גם זה יוצר עניין, זה גם יוצר שיח, זה גם יוצר אתגר. ולפעמים הוא הולך ללמוד משהו מסוים שמעניין אותו, פחות מעניין אותי, זה לא אומר שאני אלך ללמוד איתו, אבל במקביל אני אעשה איזושהי התפתחות בתחום אחר. ואז אנחנו כל הזמן, שנינו נעים קדימה. אז ככה גם בעסק שלנו.
מדהים, וכאילו אתם משלימים זו את זה בצורה די מדהימה.
כן.
אז סתם, אז כאילו לי זה נשמע מפחיד, אבל אני מניח שזה...
הדבר שאני צריך לנסות. אגב, הדרך הכי טובה לנסות זה לטוס לחול ביחד. מה הדינמיקה ביניכם? איך מתחיל שלב הבחירה של היעד? מי מארגן מה? האם אתם שניכם, אתה יודע, מה מידת העניין?
זה ממש מצחיק שאת אומרת את זה, כי אני חזרתי לפני כמה חודשים, לפני 4 חודשים בערך, משמונה חודשים עם הבת זוג שלי במזרח. אז כן, זה ממש התנסות די טובה, ובאמת מכירים את זה באמת
ללמה. אגב, אין הבדל, כי זאת מערכת יחסים שהיא אמנם זוגית ורומנטית, אבל יש גם מערכת יחסים עסקית.
עסקית, כן.
שאגב, לפעמים גם צריך לדעת להפריד בין הדברים, שזה לפעמים קצת מאתגר, בטח כשאתה מנהל גם משפחה לצד זה. אבל אני חושבת ש... אני חושבת שזה אחד הדברים הכי טובים שאי פעם לי אישית קרו בחיים שלי.
איזה יופי.
באמת, להכיר אותו ובאמת למצוא את הבן אדם שמרים אותי למעלה.
וואו.
ותומך בי, ואני תומכת בו בחזרה.
אני כאילו מדמיין אותו עכשיו שומע אותנו, ואז כזה, הוא לא מחייך.
אני לא אספר לו. לא אספר לו את זה אחר כך, ואני חכה לשמוע את התגובה שלו, ואני בטוחה שיהיה מאושר. הדבר שלנו, אנחנו מדברים על זה. אתה יודע, לפעמים אני שואלת אותו, כבר אמרתי לך היום שאני אוהבת אותך? כי זה מבחינתי בא בכל כך הרבה רבדים, כי כשאתה אוהב מישהו ואתה אוהב אותו באמת, אז אתה אוהב אותו על כל הרבדים, ואתה אוהב אותו כשזה טוב, ואתה אוהב אותו גם כשזה מאתגר, ואתה אוהב אותו בכל סיטואציה, כשזה מצחיק וכשזה עצוב.
לגמרי, זה מקסימת.
וכאילו, אני הרבה פעמים מעבירה הרצאות, ואני פחות מדברת על הנדלן עצמו, אני יותר מדברת על תהליכי תודעה גבוהים. ואני מסבירה לאנשים שכשאתה נכנס למערכת יחסים עם מישהו, מנהל נכסים, קבלן, אפילו הבן אדם שהטייטל אייג'נט, כלומר החברה שעוסקת בסגירה של העסקה, שבארצות הברית הם נקראים טייטל קמפני, זה כמו חברת נאמנות, טוב, הם עושים בפועל את כל הסגירה,
כן.
אתה מפתח מערכת יחסים בשלט רחוק, ואיך אתה עושה את זה? עכשיו, אתה צריך לעשות את זה עם המון המון אותנטיות בתוך זה, כי אני לא עכשיו סתם אבוא ואני אדבר עם בן אדם, ואני אשאל אותו, מה שלומך? ואני לא אקשיב לו בכלל, אני לא אתעניין. אגב, ככה התחיל כשהתחלנו לעבוד, ניר ואני, ניר היה בן אדם של מספרים, הוא יכול להרים טלפון למנהל נכסים או לקבלן, ואמר לו, אוקיי, אז מה המספרים פה? אמרתי לו, ניר, שנייה, בוא נדבר עם הבן אדם, בוא נראה מה קורה, מה עם הילדים. היה משחק סופרבול. ראית, נהנית, התעניינת, היה חג. איך היה חופש? שזה נדבך שהוא כל כך חשוב, שהרבה פעמים אף אחד לא מתעניין בצד השני.
כן.
ואחד הדברים, אנחנו חסידי פרשביז. אז אם אתם לא מכירים את פרשביז, אנחנו ממש ממש ממליצים לעקוב. פרשביז גיים COIL, לא בכללי תרשמו. ואחד הדברים שאנחנו מדברים שם על זה, איך בונים שיתופי פעולה בצורה נכונה. שיתופי פעולה נכונים זה גם כשאתה מבין מה המטרות של הצד השני. אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לדעת, למשל, מנהל נכסים אומר, אני רוצה להגיע ל-X נכסים שאני רוצה לנהל.
כן.
מעולה, איך אני יכולה לעזור לך להגיע ליעד הזה, ואיך אתה תעזור לי בתמורה מהצד השני. Mm-hmm. אז אנחנו נבנה מערכת יחסים שהיא ווין בחזקת ווין. שזה הופך את זה יותר כיף. אז גם פה, גם כשאתה עובד עם בן זוג, זה לא מתאים לכולם, זה לא תמיד חייב להיות בכוח, גם השאלה מי אתם כבני אדם, עד כמה אתם גמישים וורסטיליים, ויודעים גם להכיל את הצד השני. אני יכולה לומר בעיניים שלי זה אחד הדברים הכי טובים שאי פעם קרו לי.
איזה יופי. תגידי, ואם אנחנו נחזור רגע לשיחה על החברה ועל הביזנס, אז מי קהל היעד שלכם היום? כלומר, מה פורטפוליו המשקיעים שכרגע מגיעים אליכם, שמתעניינים בשירותים שאתם מציעים?
תראה, עברנו גלגולים, גם בעשייה שלנו ובאסטרטגיות שלנו. כלומר, כשהתחלנו יותר בהשקעות של בתים פרטיים.
אוקיי.
מנכסים להשכרה לטווח ארוך, ועד השקעות של פליפים, של קנייה, שיפוץ ומכירה. ואיפשהו כשראינו שהשוק משתנה, ולצד העובדה שהיינו מנהלים בערך 15 פרויקטי שיפוץ בכל רגע נתון, לצד העובדה שהמשקיעים שלנו לא היו משקיעים, הם היו קונים. כלומר, זו הבחנה מאוד מאוד חשובה שצריך לעשות. משקיע מבין שיש איזה שהן תנודות בתוך נכס. לרוב קונה מתוך ציפייה של משהו שיעבוד בפיקס ב-100%, אבל נכס הוא נכס חי. זה לא משנה אם אתה גר בישראל, באירופה או בארצות הברית. נכס יש לו תנודתיות, המזגן פתאום יכול להפסיק לעבוד, ועכשיו צריך לבוא ולתקן אותו או להחליף את המזגן. ולא תמיד רוכש של נכס יבין את זה עד הסוף. כלומר, הוא ירצה את המוצר המוגמר, ושהכל יעבוד מדהים כמו שצריך מהרגע הראשון. עכשיו, זה נכס, הוא יכול לעבוד טוב, מדהים, אבל אחרי שנה, כי צריך עדיין לייצב אותו בשנה הראשונה. וגם תנאי השוק התחילו להשתנות. אז איפשהו בין מכלול הפרמטרים האלה, וגם מצד העובדה שכבר עשינו מעל 100 השקעות באותו זמן, של בתים פרטיים, ראינו שזה השלב לנקסט לבל, והתחלנו לעשות איזשהו שינוי, ואגב, גם השינוי הזה הוא מה שיצר את כל התהליכי ליווי והלימוד, יש לנו קורס דיגיטלי שאנחנו מלמדים בו משקיעים, איך להיות משקיעים יותר חכמים, או יזמים שרוצים לעשות את השיפטינג יותר, זה יותר מתאים לחבר'ה שיותר בתחילת דרכם. כן, הליוויים האישיים שלנו הם כבר לחבר'ה שממש, הם כבר יזמים או מישהו שממש רוצה יד ביד מדי וואן, פחות מסתדר לו הפן הדיגיטלי. אז השיפטינג שלנו נהיה ללקוחות שיותר מחפשים פרויקטים גדולים יותר, כן ייכנס בסכומי ההשקעה קטנים יותר. אז זה אולי היה השיפטינג, ולפני כשנה כמעט, שנה ומשהו, התחלנו להבין שגם השוק בארצות הברית משתנה, וגם אנחנו משתנים, כי נראה נמצא בערך חודש וחצי בארץ ושבועיים בארצות הברית, וכל הנסיעות מאוד מאוד קשוח, וחיפשנו גם יעד קרוב יותר. שוב, אני אומרת את זה, אנחנו עדיין בארצות הברית, אנחנו עדיין שם, אנחנו עדיין טסים, אבל כבר היום נצא לנו מצב שיש לנו פרטנרים טובים על הקרקע, שאני פחות צריכה להיות שם פיזית בשטח.
כן, כי כבר היחסי אמון נוצרו והקשרים נוצרו.
בדיוק, לאורך זמן. וזה מאפשר לי את הקרקע, לפתח אזורים נוספים.
איזה יופי. התרחבות זה תמיד נשמח.
ואז גם אופי הלקוחות משתנה, למשל ביוון, אנחנו מתרכזים בסלוניקי, ושם אופי ההשקעה הוא שונה.
רגע, יוון תכף אנחנו נגיע.
לא, אז אני רגע רוצה רגע לסכם את הקהל. אז הקהל שהגיע בהתחלה לבתים הפרטיים, זה הקהל שמחפש לרכוש את הנכסים עבור עצמם. אלה שנכנסו להשקיע בפרויקטים הגדולים יותר של המולטי פמילי, אז זה קהל שהיה יותר חיפש את ההשקעה יותר פסיבי. כלומר, שהכסף יעבוד, שמישהו אחר ינהל, זה אוכלוסייה אחרת של משקיעים. ביוון, זו אוכלוסייה אחרת של לקוחות, שגם הם למשל, שם הפרויקטים שלהם הם יותר יזמיים באופי שלהם.
כן.
ואז זה למשל לקוח שמבין שלא יהיה לו תזרים מהיום הראשון, והוא צריך לחכות עד שהוא יראה תזרים. אז זה לא מתאים לכולם, ואופי הלקוחות משתנה, וזה מה שגם כל פעם אתה צריך לבנות את הקהל שלך בצורה שונה. להבין מה היעדים, מה המטרות, מי הקהל הזה, איפה הוא נמצא, ואיך אתה יכול להגיע אליו בצורה הכי טובה ואופטימלית, כי יש בכל זאת לוחות זמנים שאתה רוצה גם לעמוד בהם.
באמת. אז מקודם, דיברת על הקורס ועל התהליכים של הליווי האישי, ואני חושב שהרבה דברים שאנחנו, יכול להיות שרוב האנשים שאני מכיר, טוב, לא רוב, אבל המון אנשים שאני מכיר, הם באיזושהי קונסטלציה כבר קצת מבינים בהשקעות, מבינים בנדלן, אבל אני גם כמובן באנביירמנט של אנשים, זה לא מייצג, רוב אנשים לא רוצים להבין בזה, אבל גם לא מבינים בזה. בכל מקרה, אז יש להם המון ידע, ויש להם המון יכולות אולי, אבל אין להם ביטחון עצמי לעשות משהו, אין להם את האפשרות לקפוץ למים, לאו דווקא בנדלן, בכלל בהשקעות. אז בהקשר הזה אני מאמין שזה עניין של מיינדסט, ויש איזשהו פחד מלהשקיע, שהוא אפשר להבין למה הוא נוצר, אז אני מנסה לשאול איך אפשר להתמודד עם הפחד הזה, ואיך אפשר לשנות את המיינדסט כדי לגשת לעולם של ההשקעות.
זה בול מה ש... מיינדסט זה העיקר. אגב, גם בקורס הדיגיטלי וגם בליוויים, הסשן או השניים הראשונים מלטפים את הנדלן, אבל הם עובדים על התודעה. כי אם אתה לא תהיה במיינדסט הנכון, סבבה, תעשה נדלן, אבל לכמה זמן זה יימשך? כמה זמן תוכל להחזיק עם זה? מה יקרה כשיגיע מרחב הלמידה הראשון, השני או השלישי שלך? כאילו גם לאורך השנה הזאת שלנו, עד שעשינו את ההשקעה הראשונה, עלינו כל כך הרבה אפשרויות שיכולנו להגיד, סבבה, אנחנו מפסיקים, הבנו, זה לא בשבילנו, וגם, אתה יודע, היו לנו חלק מהסביבה שלנו לא תמיד תמכה בנו. והם אמרו לנו, טוב, הבנו, ניסיתם, אתם כבר חצי שנה בתוך זה, עוד לא עשיתם את ההשקעה הראשונה שלכם, אז אולי זה לא בשבילכם. אתה יודע, ואם אתה מקשיב לדעות של אנשים ולא לעצות של אנשים, שזה בדיוק ההבדל בין בעל הניסיון לבין מישהו שאין לו ניסיון, מישהו שאין לו ניסיון נותן לך איזושהי דעה. שמעתי ש, קראתי ש, הסקתי ש. מצד שני, בן אדם שיש לו את העצות, זה בן אדם שחווה את הניסיון שלו.
כן.
אז אני חושבת שזה אולי הפידבק הראשון, זה באמת להתייעץ ולדבר עם אנשים שעושים את זה. בין אם זה איתי, יש לי פגישות ייעוץ שאפשר לערוך איתי, או בין אם זה כל בן אדם אחר, אפשר להבין מה האסטרטגיה הנכונה, איפה אתה נמצא כיום, ומה הדרך הנכונה להגיע לאותה נקודת יד. ממש לעזור לבנות את האסטרטגיה, דווקא ממישהו שחווה זה את הניסיון. ומעבר לזה, יש המון תכנים באינטרנט מדהימים, בין אם זה של תום בליו ולויס האוז, ויש את יונית ורבר בארץ שמדברת על איך אתה מייצר... מיינדסט של יזם ואיך אתה מייצר חופש כלכלי. יש את פרשבי, זה רונן גפני, רויטל פיזנטי, שהם מדהימים לחלוטין. יש חבר'ה מדהימים שמי יכל ללמוד מחירות כמו ניר דובדבני ו-NLP ויניב זייד, ובאמת רן שטרן ואנשים מדהימים וטובים שאפשר לעקוב אחריהם ולקבל כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה תובנות בחיים. שזה מה שבונה את המיינדסט. וזה עניין של תרגול, הוקרות, הודיות, לוקח זמן להטמיע הרגלים. אומרים שלוקח 90 יום, אפשר גם בין 30 ל-60 יום גם לנסות להטמיע הרגלים, וזה עניין של המון חוזק וכוח רצון. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה שאנחנו מתחייבים למה שאנחנו עושים. כלומר, כשנכנסנו להשקעות הנדלן, כשהתחלנו ללמוד, התחייבנו שאנחנו הולכים לעסוק בזה לפחות 5 שנים. כלומר, הגדרנו נקודת יד, ואמרנו, לא משנה מה קורה, לא משנה כמה זמן ייקח לנו להתחיל, אנחנו committed לתהליך, אנחנו מחויבים לתהליך לפחות 5 שנים. אז היום כבר הגדלנו את זה, כי כבר עברנו את 5 שנים, אבל זה מבחינתנו היה איזשהו יכולת לסנן את כל רעשי הרקע שיש מסביב, של האנשים שאומרים לך, לא, זה לא יצליח, זה לא יעבוד. אגב, היה לנו פעם איזשהו רעיון, לעשות, ממש לפני כמה שנים, לעשות איזשהו פאב בפייסבוק, מקום שאפשר היה להיפגש, להכיר אנשים, לקנות אבטארים, כל מיני מוצרים. ממש כתבנו, ישבנו עמוד וחצי וזה, ואמרנו, טוב, מה נעשה? שלחנו את זה לשני חברים שלנו, והם אמרו, לא, זה לא רעיון טוב, זה לא יעבוד, וזה טוב, שמנו את זה במגירה. שנה וחצי אחר כך מישהו יצא עם הרעיון הזה לאוויר וגייס 15 מיליון דולר.
די.
שזה כאילו באמת היה מבחינתנו ה-moment הזה של ההבדל של דעה ועצה. כאילו, יכול להיות שאם היינו פונים ל... היינו פותחים את זה, יובל אברמוביץ' מדבר על ליצוק את החלומות שלך. יכול להיות שאם היינו פותחים את זה החוצה ומדברים על זה, אולי היינו במקום אחר מבחינת הרעיון הזה, והיינו יכולים ליישם אותו ולהוציא אותו לפועל. אבל זה לא היה קורה אם היינו שומרים, כאילו די שמרנו את זה לעצמנו, כי אמרנו, טוב, נדבר עם שני אנשים, לא נוציא את זה, לא נגלה, לא נחשוף, דווקא להפך, כשאתה פותח ואתה חושף את זה, אז יודעים לשייך את הרעיון הזה אליך.
נכון.
גם אם מישהו יבוא ויעשה את זה, אז תמיד יש עניין של זכויות יוצרים, אפשר, שוב, יש את הדרכים להתמודד עם זה. אבל בסופו של דבר זה...
אני חושב שרעיונות טובים תמיד יש. להוציא אותם לפועל, זה כבר סיפור אחר. כולם, שזה... הרבה אנשים אומרים, מה זה וויז? חשבתי על זה לפני כולם.
כן, אבל הבדל הוא מי עשה את זה בפועל. את זה,
נכון.
עכשיו, זה לא חייב להיות המוצר הכי מדהים. זה המינימום וייבול פרודקט. כלומר, אתה חייב לצאת לאוויר, ואחרי זה לשפץ אותו, לגרום לזה לעבוד. אבל עד שאתה לא יוצא לאוויר, זו תוכנית מגירה. נכון. עכשיו, תמיד אני אומרת, זה מצחיק, אבל יש כאילו רעיונות קולקטיביים, ומתישהו למישהו נוחת איזשהו רעיון, לכמה אנשים. מי יעשה עם זה משהו? זה כבר השאלה היותר גדולה בתוך
אמת,
זה.
אמת, אמת. אני חוזר רגע לשוק היווני. לנדלן, ביוון, בסלוניקי. אני אשמח להבין מה אתם מחפשים שם, ולמה בעצם זיהיתם שזו הזדמנות להשקעה טובה, במיוחד לישראלים.
אז כשהתחלנו לבחון, דבר שם בסלוניקי יצרנו שותפות נוספת, שאגב, בן אדם מדהים, היא קוראים לו ירון בלום, שאני מורידה בפניו את הכובע על היכולת הקסומה שלו להיכנס לשותפות עם זוג נשוי, שזה לא משהו שהוא ברור ומובן מאליו. אנחנו חיברו בינינו חברה טובה, ושם תמי חיברה בינינו, דרך איזושהי כתבה שהוזמנו להתראיין בה, גם הוא ראיין בה, ובעצם נוצר שם איזשהו קשר ראשוני, קצת נעלם, ואני חושבת שאיכשהו עם הזמן מצאנו אחד את השני בדרך, והבנו שיש לנו רצון אז לגדול ביחד, ולפתוח שווקים נוספים. הוא בא עם ידע בבתי אבות באנגליה, אמרנו, מגניב, עוד תחום שאין לנו מספיק ידע בו, ואנחנו גם כן רוצים לבוא וללמוד. אגב, אנחנו סטודנטים נצחיים, אנחנו כל הזמן לומדים. כאילו מישהו חושב שהוא הגיע לאיזושהי נקודת יעד, ולשם הוא הגיע לזה, זה אף פעם לא יהיה שם. כאילו, שימו את האגו בצד. אני חושבת שאם יש לי מסר טוב לומר לאנשים, תבלו את האגו, הוא לא משמין. כל בסדר. כאילו, לא, באמת, יש...
אני אמץ את האמרה הזאת של הסטודנטים, אני צריך, כי גם אני מרגיש ככה.
זה בדיוק ככה, כי אנחנו כל הזמן לומדים, ואם אנחנו לא נלמד, אגב, היום הדרך הכי טובה ליצור רעיונות חדשים, זה לקחת רעיונות מתחומים שונים, זה נקרא מולטי-דיסציפלינריות. תיקח רפואה ומוזיקה. זה לא תחומים שהיום נראה לנו כל כך הגיוני, שלהשמיע מוזיקה לאנשים ייטיב את ההחלמה שלהם. אבל פעם לא חשבו על זה ככה. אבל זה ממש פוגש אותנו... זה לא משנה לאיזה סגמנט אתה תסתכל. עכשיו, אם רגע נחזור חזרה ליוון, אז באמת חיפשנו אזור השקעה חדש, ואמרנו, טוב, איפה נעשה את זה? בחנו את ספרד, את פורטוגל, הונגריה, חשבנו אולי גרמניה, אולי פולין, ואיפשהו האנדרדוג שמה היה יוון, וחיפשנו מקום שבו את שביל הכסף. בעצם מקום שהבנו שארצות הברית, לפתוח עוד שוק נוסף בארצות הברית, יהיה סוג של more of the same, מאותו דבר.
כן.
ושאיפשהו שוק... אני לא אגיד שהוא הגיע לאיזושהי רוויה או מיצוע מסוימים, אבל היכולת שלי כחברה לבוא ולעשות מסות, או שזה יענה על האסטרטגיה שלי, פחתו. כלומר, אני כן מלווה היום אנשים, אני לא הפסקתי את העשייה שלי בארצות הברית, אבל יש הבדל בין יזם שעושה את זה לביתו בסקייל מסוים שהוא קטן יותר, לבין מעמד של חברה המטרה שלה זה לעשות פרויקטים גדולים יותר.
כן.
ובאמת גם הקרבה הייתה לנו חשובה, ובחרנו ביוון, ואז אמרנו ביוון יש לנו שתי אפשרות, יש לנו את אתונה ואת סלוניקי, יש גם את האיים, אבל הבנו ששם זה חצי שנתי, זה פחות התאים לאסטרטגיה שלנו, ואז ראינו שיש המון ישראלים ביוון, אמרנו טוב, כל מקום שיש בו צבר של ישראלים שמתנקז אליו, אנחנו עושים איזה פיבוט קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת תנועה, בחרנו בסלוניקי, שזה עיר השנייה בגודלה, שיוון זה מקום מדהים, מעבר לזה שזה אחד המקומות לדעתי בין היפים שיש בעולם, והייתי גם במלדיבים, והייתי בעוד מקומות מדהימים, כי טיילתי בעולם. השטח שיש להם, ביחס לאותה, כמעט אותה כמות תושבים כמו בישראל, כן. בחלק מהמקומות, אבל ההרגשה הזאת של החופש, מרגע שאתה נוחת בשדה תעופה, כי אתה מוקף במים מסביב, זה משהו שהוא פנומנלי מבחינתי. ובאמת בחרנו בעיר נמל, שזה מאוד טוב, אין לה חוף ים, שזה קצת מבאס, אבל שאטל של 20 דקות, או נסיעה לחלקי דיקי, שזה בכלל מקום מדהים, שאני ממליצה להגיע אליו. חיפשנו עיר שהיא תוססת, כלומר יש לנו ממש פרמטרים שאנחנו בוחנים, איך אנחנו מאתרים אזור השקעה, אז אנחנו מחפשים אזורים שיש להם הגירה חיובית, שנתוני הפשיעה הטובים, מה קורה ברמת החינוך, מה הגיוון התעסוקתי שיש בה. יש לנו עוד פרמטרים נוספים שממש באנו וסימנו וי על הדברים, ואז גם צריך להבין את המנטליות שלהם. כלומר, הרבה פעמים יש נהירה של ישראלים, אומרים, אני אמצא עכשיו נכס ב-30-40 אלף דולר, 20 אלף דולר, ואז הם מגיעים לעיר, שעיר שהיא כמו תל אביב, אמנם של שנות ה-80, אבל עיר תוססת וחיה, זה לא כל כך מה שקורה בפועל. כלומר, יש היום יכולת למצוא נכסים ב-30-40 אלף דולר, אבל תהיה ממש בפרברים, אזורי סלאמס למיניהם, או יותר אזורים של המאגרים, למרות שיש פחות מאגרים בסלוניקי, יותר באתונה, אבל שוב, אנשים צריכים לעשות איזשהו שינוי בפאזה כשמגיעים, ולא כל מה שאתה מכיר הנדלן נכון לכל מקום. כלומר, הרבה פעמים צריך לעשות את ההתאמות הרלוונטיות. אז כמו שתגיד לי, אני משקיע בשוק ההון. במה בשוק ההון? מה רמת הסיכון שאתה נכנס בה? אתה הולך למשהו יותר סולידי, או אתה הולך לחברות הגדולות, או אתה הולך מה אתה עושה שם?
כן.
והנתונים המעניינים על סלוניקי זה שהיא עיר סטודנטיאלית. יש לה, בתוך סלוניקי עצמה יש לה זה כמעט 1.5 מיליון תושבים.
כן.
במטרופולין, כאילו במרכז של העיר יש בערך 500,000 תושבים, מתוכם כ-150,000-160,000 סטודנטים.
שזה שוק מעניין.
שוק מאוד מאוד מעניין.
במיוחד למשקיעים שהם חפשים סוחרים איכותיים.
מאוד. היתרון של סלוניקי שהיא נקראת בירת מדינות הבלקן, כי הגישה מהנמל אליה היא פנומנלית, ואז היו לנו פרמטרים נוספים שהסתכלנו ברמת המקרו.
כן, זה באתי לשאול.
זהו, כי הכלכלה היוונית התחילה להתאושש, שזה אגב היה החשש שלי להיכנס אליה לפני כן, כי איפשהו העדפתי אולי לדלג על איזושהי עליית ערך מסוימת, אבל להיכנס לשוק שהוא קצת יותר יציב.
כן.
אז חיכיתי לראות שהתלג שלה מתחיל לעלות, שהבנקים מתחילים לתת הלוואות, משכנתאות. הם עדיין לא נותנים את זה לכולם, אבל אתה רואה שינוי. יש מגמה של שינוי בחקיקה, בהיבטים של המיסוי, כדי להביא משקיעים מבחוץ שייכנסו.
אז בהקשר הזה, מה ההבדלים בעצם העיקריים, אולי בין יוון, ארצות הברית וישראל?
וואו, יש כשאתה נכנס לארצות הברית מאוד קל להתמצא בה. יש לך זילו, טרוליה, רדפין, אתה מדבר.
יש שקיפות.
יש שקיפות הרבה יותר גדולה. ביוון אין לך מספיק שקיפות. יש לך אתרים למשל כמו ספיטו גטוס, כן, זה נשמע חתול יורק, זה גם האייקון של חתול, ספיטו גטוס, אבל אין לך יכולת למצוא נתוני עבר. אתה צריך להסתמך על האנשים שיש בשטח. כלומר, חשבנו שניכנס ליוון, תוך 3-4 חודשים אנחנו מקימים את הצוותים שלנו, ומצאנו שזה לוקח לנו קצת יותר זמן. כי זה שוק שאתה צריך ללמוד אותו ברגליים. וואלה. ולא רק זה, המחירים משתנים, ויש הבדל ממש בין הרחובות. אם אתה נמצא על הניקיז, אם אתה נמצא על צימסקי, על הרמו, על הגנתיה, מעבר לחומות, בתוך החומות, כאילו לה קצת אני זורקת פה מונחים שלא כולם מתחברים לזה, אבל דברו איתי ואני אסביר לכם. אבל צריך ללמוד את זה. וזו עיר למשל שהיא, מה הביקוש שלה, מה הדימנד שלה?
כן.
איך אתה מודד את הדימנד הזה? כלומר, עבדנו עם שמאים, ולאט לאט אתה מרכיב איזושהי תמונה קצת יותר מלאה על העיר.
דרך נבחרת של אנשי מקצוע מקומיים.
חובה. וגם דייקנו כל הזמן את האנשי מקצוע. פיתרנו את המתווך הזה כי הוא לא מספיק טוב לנו, פיתרנו, הפסקנו לעבוד איתו.
כן.
ובנינו ודייקנו את הצוותים. ודרך הכי נכונה מבחינתנו לעבוד זה על ידי המלצות, רפרלס. כי זה בסופו של דבר, אתה לא תמליץ על מישהו שהוא לא טוב. כי אחרת אתה תפגע בשם שלך.
נכון.
אז ככה בנינו את הנטוורקינג בצורה טובה, ואני חושבת שבשנת 2019 ניר ואירון היו ביחד מעל ביחד וכל אחד בנפרד מעל 30 פעמים ביוון, אני הייתי, הבלחתי לו דני, ובדרך כלל מגיע פעם ברבעון, נותנת איזה הצצה. גיליתי עם מאוד חם, עם שהיה מוכה משבר. אני אגב ציפיתי בפעם הראשונה שהגעתי לסלוניקי, ציפיתי לראות כמויות של הומלסים, כולם מעשנים, מדינה, באמת, מוכת משבר, זה מה שציפיתי לראות. והגעתי, בראשון, יש הומלסים, אבל בדרך כלל על, על המקומות היותר מתוארים, אבל לא בכמות שחשבתי שתהיה. הם מעשנים, למרות שעכשיו יצא חוק נגד עישון במקומות ציבוריים, שזה מין סממן לא רשמי להתאוששות, כי הם העדיפו שהם יעשנו כדי שהם, מה שנקרא, להשכיח את ההצרות מהם. והעיר שוקקת, 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 ברים, קולינריה, מרכזי תיירות, כמות הסטודנטים שיש בעיר, לא משנה איפה אתה הולך, אתה רואה כמויות של צעירים. שזה גורם לעיר להיות חיה. באמת. אגב, יש קרן שנקראת קרן רוקפלר, שבחרה בסלוניקי מבין 100 ערים ברחבי העולם, שהיא ממש בנתה לתוכנית שהיא משקיעה בה עד ה-20-30, אם אני לא טועה. ארבעה פרמטרים עיקריים שהיא הופכת להפוך אותה לעיר ייחודית, עיר עם קשרי ים, עיר שמקיימת את עצמה, יש איזה פרמטר נוסף, אבל מבחינתי זה שיש גופים גדולים שמסתכלים על העיר ומזהים את הפוטנציאל, זה מאוד טוב. ברגע שאתה גם מבין שיש קרנות גדולות שנכנסות, בונים, יש צורך במלונות, יש צורך ב-Airbnb, יש צורך בדירות לסטודנטים. אתה מבין את האופי ואת הווייב של העיר. רוב העיר הייתה עיר מסחר יותר. אתה גם מבין את ההיסטוריה היהודית שלה. הם עכשיו בונים עוד מוזיאון נוסף. מה זה אומר בהיבט הזה? כשיש פתאום כניסה של חברות גדולות לתוך העיר, אז אתה מבין שיש פרמטרים אולי לא רשמיים, אבל שהם עובדים. יש את פראפורט הגרמנית שבעצם חקרה את השדה תעופה, הכפילה אותו, העריך את המסלול, יתחילו טיסות מסין, אולי אנחנו נסגיר את, את התזמון של הפודקאסט, אבל כשהם יסיימו עם הקורונה, פשוט דיברנו לפני הפודקאסט הזה, שאנחנו בדרך כלל הנטייה היא תמיד לעשות משהו שהוא ירוק עד, ולאו דווקא לשייכת על סיטואציה ספציפית, אבל נראה לי שזה היה מתבקש. אבל זה מה שתגיע כניסה של משקיעים מארצות הברית ומסין, יש להם ויזה שנקראת גולדן ויזה, יש את זה ביוון, בקפריסין, איטליה, ספרד ופורטוגל, זה בעצם היכולת שלך לקנות תושבות לחמש שנים, תושבות ארעית, אחרי זה תושבות קבע, ומשם בעצם זה מקפצה לאזרחות, שזה מסלול שהוא פנטסטי וטוב למי שמעוניין.
מי שמעוניין למי שיש כסף.
וזה לא הרבה כסף, זה 250 אלף יורו ביוון.
אוקיי.
בין 300 ל-500 ביתר האזורים האחרים.
זה לא מעט כסף.
כן, אבל תחשב שזה כמו בערך מחיר של דירה במדינת ישראל. עכשיו, היתרון הוא שהאפליקציה הזאת, הבקשה הזאת, היא בקשה משפחתית. כלומר, היא תקפה לדור מעליך ודור מתחתיך.
וואלה, זה לא ידעתי.
ואז כשאתה מבין שזה לא תקף רק לבן אדם אחד, וזה תקף למשפחה שלמה, אז את המשפחה ברוכת ילדים. וולקאם, כל טוב. מעבר לזה שב-2018 הם עמדו על 9,700 בקשות משפחתיות. מעבר לספרד, פורטוגל, קנדה, אז זה סוג ויזה מסוים בארצות הברית. כך שממש בחנו את כל הנתונים, למשל יש חברה צרפתית, קונצרן גרמני, דויצ'י צרפתי, שצריך להיכנס ולהשקיע מיליארד יורו.
וואו.
בנמל.
קיצור, יש המון אינדיקציות.
המון אינדיקציות.
והמון אש שם, מה שקורה.
כן, הרבה פעמים, אבל אנחנו מוצאים שאנשים מגיעים ועושים השקעות לא נכונות, כי הם מתייעצים עם מתווכים, לא מבינים את השוק כמו שצריך. זה לא מה שאתה לא יכול לעשות את זה לבד, אתה יכול. אולי שווה רגע להתייעץ עם מישהו, רגע להבין מה קורה, מה הולך שם, מה הטווחי מחירים הרלוונטיים.
אז אנחנו בהקשר הזה, אם זה סבבה מבחינתך, נשים איזשהו לינק למטה, וכל מי שרוצה להתדבר איתך, או עם בעלך, או עם ירון,
נשאיר
את הפרטים, ואז הוא יכול ליצור איתכם קשר.
כן, ולא רק זה, גם יש לנו הטבה למי שבעצם מגיע מהפודקאסט הזה, ואנחנו רוצים להזמין על חשבוננו. בואו, תיסע עלינו, בואו לראות את העיר בשטח. כן, זה דבר שם, זה עיר מהממת.
רגע, מה צריכים לעשות? רק להגיד שהם באו דרך הפודקאסט?
כן, להגיד
ש... אז מי ששומע אותנו, תנצלו את זה, תיסע חינם לסלוניקי.
כן, מה, הכי כיף. באמת, זו עיר כיפית, מגניבה. אגב, היא גם טובה לשומרי כשרות ומסורת. אני צמחונית על גבול הטבעונית, ככה שלי יש, אם לי יש מלא מה לאכול, אז גם לכם יהיה לא.
באמת שזה טוב, כי הבדוק שלי גם טבעונית.
יש בית חבד בתוך מלון.
בסלוניקי?
כן, מלון אסטוריה.
מדהים.
הם יושבים בתוך המלון, ככה שזה מלון שרוב מי ששומר כשרות מגיע לשם. קצור, זה עיר תוססת, מגניבה, כיפית, אחלה. כאילו גם המחירים של יוון, אתה לא יכול להשוות את זה.
נכון.
לבוא ולשתות בירה ב2-3 יורו, אתה לא יכול להשוות את זה. באמת, זה באמת כמו ישראל של פעם, אבל עם וייב כיפי ומגניבה.
יאללה, זה חשק, את עשתה לי לטוס. יאללה. טוב, אנחנו ככה ממש לקראת סיום, ובכל סוף הקלטה אני מבקש מי שאני מדבר איתו לתת איזה כמה טיפים. שלושה טיפים, שתי טיפים, חמישה טיפים, כמה שאת רואה לנכון.
איזה כיף.
למאזינות ולמאזינים.
אז אני חושבת שהטיפ הראשון יהיה לומר שזה פרוסס, זה תהליך. זה תהליך שיש לו עליות ומורדות, שיוביל אותי לטיפ השני, שזה להתחייב. פשוט להתחייב לעשייה, להתחייב למה שאתם עושים, לסנן רעשי רקע, ולדבר עם האנשים שמכירים, מבינים. זה בסדר לבקש עזרה. אני חושבת שזה מקצר הרבה מאוד תהליכים, זה עושה קפיצות קוונטיות, באמת, זה אשכרה עושה קפיצות קוונטיות לאנשים. להמשיך ללמוד, להיות סטודנטים נצחיים, לחשוב שאתם יודעים את הכל, זה יהיה שקר. אני לומדת כל הזמן, ועם כמה ידע שיש לי וצברתי המון ידע, לא דיברנו באמת לעומק על מה עשינו בתהליכים, אבל אנחנו כל הזמן לומדים, כל הזמן מרחיבים את התודעה, ואנחנו לאו דווקא נשארים בסיגמנט ספציפי. בא לכם ללמוד לצייר, לכו ללמוד לצייר. זה יעשיר את הידע שלכם בכמה רמות שונות. ולהתחיל. פשוט להתחיל. כאילו, אנשים מפחדים מהצד הראשון. המילה פחד, אגב, היא לא מילה שאני מקבלת אותה. אני קוראת לזה אתגר, כי לאתגר קל יותר להתמודד, חשש קל יותר להתמודד. פחד זה משהו שהוא מאוד עמוק ושורשי. ובאמת ליהנות מהדרך. לפעמים זה לא קל, אבל לזכור ש... מה החלופה? כאילו, גם לחשוב מה הייתה החלופה לסיטואציה קיימת, וגם באמת ליהנות מזה. זה חוויה מדהימה. שוב, אנחנו מציעים לאנשים, אנחנו עושים את זה עבור עצמנו, לשבת פעם בשנה, להגדיר את היעדים ואת המטרות, לבנות לוח חזון. אגב, אני לא שמה תאריך ללוח חזון, כי יכול להיות שייקח זמן שהנתיב הזה יסתדר, אולי עוד חצי שנה, אולי עוד כמה חודשים, אולי עוד שנה, זה לא משנה. אבל כל שנה אני אדייק את המסרים ואת היעדים ואת המטרות שלי. ואגב, איפה שאתם נמצאים היום, זה לא איפה שאתם לפני כן, וזה גם לא איפה שתהיו מחר, ומחר זה תמיד יום חדש. והעבר שלנו, וואו, זה נשמע כל כך הרבה קלישאות, אבל תכלס, זה כל כך נכון. והרבה פעמים אני רואה אנשים שמונעים מהעבר שלהם, אבל אנחנו לא העבר שלנו, ומחר, השמש תמיד תזרח ביום של המחרת, וזו בחירה שלנו לאן אנחנו נגיע, ורק אנחנו נגיע לשם. וכשהבנו את זה, זה מה שאפשר לנו לעשות, להתחיל לעשות נדלן, ובאמת לשבור את תקרות הזכוכית שלנו, ובאמת להתחיל לעשות פרויקטים של 12 מיליון דולר. כאילו פרויקטים שהם מדברים איתי במיליונים, לא מטרידים אותי. כי אני כבר מבינה את הפרוסס ואת התהליך. אז, ופשוט להתקדם ולעשות, וכיף, כיף, כיף. זה מה זה כיף? להיות יזם זה כיף. נכון, יש לזה ups and downs, אבל תכלס, אני לא רואה את עצמי היום עושה משהו אחר.
חוזרת למשהו אחר.
לא, ממש לא.
איזה יופי. טוב, ונימה אופטימית זאת, ממש תודה שהגעת ועל השיחה הזאת.
תודה שהערכת אותי פה. אני התרגשתי על אותם שמעו את זה. ואני מקווה שאני אוכל להיות לעזר ולתרום לאנשים מסביב. הם מוזמנים באהבה גדולה לפנות אלינו. נשמח שתשקיעו אותנו, נשמח ללוות אתכם, לייעץ לכם ולתרום לכם בכל דרך שתרצו.
תודה, תודה. ביי ביי.
תודה רבה. ביי.